ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף נון גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מתחילת פרק תשיעי בראש העמוד, דף נון גימל עמוד א', פרק מעשר בהמה. נכון, אנחנו עומדים ללמוד על הלכות מעשר בהמה. עד כאן המסכת טיפלה בנושא בכורות. התחלנו עם בכור בהמה טמאה, פתח חמור, ובכור בהמה תורה, ובכור אדם, פדיון הבן. תשאלו, מה הקשר בין מעשר בהמה לבכורות? אז תוספות בראש העמוד, מעשר בהמה וכו', בכל מקום רגיל להזכיר בכור ומעשר ופסח, קורבן פסח. למה מזכירים אותם באותה נשימה? ששווים במתנותיהן, במתנות הדם, בבית המקדש. הרי בכור, מעשר בהמה ופסח כולם קורבנות, ומתנות הדם, דיני מתנות הדם, מיקום ומספר של מתנותיהם שווים. והכי תנה מעשר אגב בכור. ופסח, הקורבן פסח דנפישי מילי, יש הרבה דינים הקשורים לקורבן פסח, תנה בפסחים. זה נמצא במסכת פסחים, בפרט הפרקים פרק A עד פרק ט' מוקדשים לענייני קודשים, קורבן והקורבן פסח בפרט. כעת המשנה. מעשר בהמה נוהג בארץ ובחוץ לארץ, בפני הבית, כלומר בזמן בית המקדש, ושלא בפני הבית. אולי זה גורם לכמה מכם להרים גבה. נכון שההלכה הזאת, שמתוך כל 10 לידות של בהמות במשך השנה צריכים לספור אותם ולהפריש את העשירי כמעשר בהמה, קיים גם שלא בזמן בית המקדש. אפשר לשאול, אבל אם מעשר בהמה מיועד להיות קורבן, אז מה הקשר שלא בזמן בית המקדש? אנחנו נמתין לטפל בזה. בחולין, אבל לא במוקדשים. סופרים מונים את הבהמות החולים שנולדו בעדר שלו, ולא המוקדשים. זה גם קצת סתום, מה הכוונה? זה נראה פשוט. אם יש לי דבר שהקדשתי כקורבן, זה כבר קורבן, מה ההווה מינה לחשוב אחרת? ונוהג בבקר ובצון, ואין מתעשרים מזה על זה. לא מפרישים, לא לוקחים קבוצה של חמישה עגלים וחמישה קבצים ומונים אותם לקראת מעשר בהמה. בכבשים ובעיזים ומתעשרים מזה על זה. אפשר ליצור קבוצת בהמות שמעורבת בכבשים ועיזים ולהפריש מהם את המעשר בהמה. בחדש ובישן, הלידות של השנה הנוכחי והלידות של שנה שעברה, ואינן מתעשרים מזה על זה. בעניין השנים, כל שנה בנפרד, לא מפרישים בהמות משנה זו על שנה זו. שהיה בדין שלא יתעשר כבשים ועיזים יחד. ומה אם החדש והישן שאינן כלאיים זה בזה, אינם מתעשרים מזה על זה? מה שנולד לפני שנה ומה שנולד השנה, אין בעיה אם זה כבש של שנה שבע וכבש של שנה זו, אפשר שהם יתחברו, אין כאן בעיה של כלאיים. ובכל זאת אנחנו אומרים שאין מפרישים מעשר בהמה משנה זו על שנה זו. כבשים ועיזים שהם כלאיים זה בזה, הם, יש כבר הפרדה מבחינה זאת שלא מפרים אחד עם השני, אינו דין שלא יהיו מתעשרים מזה על זה. אז בוודאי ההיגיון היה אומר שלא מפרישים כבשים על עיזים, תמודה וצון. משמע כל צון אחד. בגלל גזירת הכתוב אנחנו כן מחברים ואפשר להפריש מזה על זה, מכבשים על העיזים וכן ההפך. למה מתניתין דלא כרבי עקיבא? המשנה שלנו שאומרת שמעשר בהמה נוהג בחוץ לארץ נשמע דלא כשיטת רבי עקיבא, אבל אנחנו פה פותחים בשאלה ארוכה, האם נאמר שמשנתנו אינו כרבי עקיבא? דתניא, רבי עקיבא אומר, יכול יעלה אדם מעשר בהמה מחוץ לארץ ויעקיבנו? תלמד לומר, והבאתם שמה עולותיכם וזבחיכם ומעשרותיכם. המילה מעשרות זה לשון רבים. בשתי מעשרות הכתוב מדבר, אחד מעשר בהמה ואחד מעשר דגן. ממקום, כלומר בארץ ישראל, שאתה מעלה מעשר דגן, מעשר דגן לכולי עלמא נוהג מדורייתא רק בארץ ישראל. אלו נקראים מצוות התלויות בארץ. אז ממקום ששייך מעשר דגן, אתה מעלה מעשר בהמה. וממקום שאי אתה מעלה מעשר דגן כמו חוץ לארץ, אי אתה מעלה מעשר בהמה. אז הנה שיטת רבי עקיבא, נשמע דלא כמשנתנו. אז האם נאמר שמשנתנו אינו כרבי עקיבא? עונה הגמרא אפילו תימא רבי עקיבא, אפשר לומר שמשנתנו מסתבר גם עם שיטת רבי עקיבא. כאן לקרב, כאן לקדש. האם מקריבים מה שהופרש? אז לא מחוץ לארץ, אבל עצם המניין, הספירה והקדשת הבהמה העשירית, זה לקדש, זה כן עושים בחוץ לארץ. אז יוצא שבהמת חוץ לארץ שהפרשת כמעשר בהמה לא מעלים אותו לבית המקדש ומקריבים אותו, אבל לקחת את הלידות של אותו שנה ואתה נמצא בחוץ לארץ ונולד עשר בהמות ומעלה, אז מפרישים מהם מעשר בהמה, אבל לא מביאים אותו להיקרב בבית המקדש. די כנמי, בקריאה מדוקדקת במשנתנו אפשר לעלות על זה. דקנה סבלה תלמודה הברייתא הביאה כפסוק שממנו הוכחנו שלא מחוץ לארץ, והבאתם שמה. מה זה והבאתם שמה? והבאתם שמה משמע הקרבה, שמע מינה. אז בקריאה מדודקת של הברייתא של רבי עקיבא רואים שכל מה שרבי עקיבא אומר בקשר למעשר בהמה וחוץ לארץ, שמה שלא מקריבים את מה שהפרשת כמעשר בהמה בחוץ לארץ. שואלת הגמרא, אי הכי, מאחר שאינו קרב, המה קדוש? אם אתה אומר שאתה לא מקריב אותו, אז מה המשמעות של הקדושה שיש בו אחרי שאתה סופר את הבהמות האלו שנולדו לך בחוץ לארץ, ומספר עשר שמנית הוא נקבע כמעשר בהמה והוא קדוש? התשובה היא, הנפקא מינה זה כך, לנאכל במומו לבעלים. אותו בהמה עשירית, אתה לא יכול לאכול אותו עד שיפול בו מום. ואז הבעלים שוחטים אותו ואוכלים אותו. אם היה מדובר בבהמת חולים, לא צריכים לעסוק בענייני מומים בכלל. אבל מאחר שהוא קדוש, הוא אסור באכילה עד שיפול בו מום. בפני הבית ושלא בפני הבית. שורת הגמרא, יחי אפילו העיד ננמי, גם בזמן הזה למה לא רואים אנשים מפרישים מעשר בהמה? הנושא שכעת התחלנו מופיע אצלנו בשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו למה בזמן הזה אין אנו נוהגים לעשר הבהמות. המעוניינים שאתם תראו הם תשובות להנר. אז אנחנו ממשיכים בגמרא כדרבונה. אם שואלים למה בזמן הזה לא מפרישים מעשר בהמה, על פי מה שרבונה אמר, דיאמר אבונה, גזירה משום יתום. מה זה יתום? זה בהמה שבשעת לידתו אמו מתה. ובהמה כזאת פסול להעלות אותו על המזבח. רש"י למעלה בשורות הקצרות, פחות מחצי עמוד, רש"י כותב גזירה משום יתום, ככה הוא נאמר במקום אחר, החינמי גזירה משום יתום, שלא יכניס יתום לדיר, להתאסר, לדיר זה המקום שמונים את הבהמות. תאמר במתניתין, הכל נכנסים לדיר, להתאסר, חוץ מכיליים וטריפה ויוצא דופן ומחוסר זמן ויתום. ולאחי נקט רבוני יתום תפי מכל הני, למה הוא בחר דווקא בזה יותר משאר הפסולים? משום דהתם גבי מלטי בעניין של רבונה שהוא מופיע לא שייך למימה אלא לקוף ויתום וכמן בהי פרקה. הרי סך הכל אנחנו ציטטנו רבונה, כדר רבונה אמרנו בגמרא, אז צריכים להכיר את הסוגיה שמה שבו הוא מופיע, ושמה לא שייך לדבר אלא על הפסולים האלו, מה שנקרא לקוח או יתום. ומה זה יתום? שמתה אמו בשעת לידה, זה פירש למיטה וזה פירש לחיים. נחזור לגמרא. אז אתה אומר שבו לא נעסוק בהפרשת מעשר בהמה בזמן הזה, כי חוששים שאולי הוא יכניס למניין יתום. יחי שואלת הגמרא, מעיקרה בזמן בית המקדש נמי? לא. איך בזמן בית המקדש לא חששו מפני זה? אלא אפשר בהכרזה, מכריזים את הדין, אל תכניסו יתום לבהמות שאתה עומד לספור. אז כמו שאז סמכו על ההכרזה, החנמי גם בזמן הזה אפשר בהכרזה, אז שוב פעם, למה לא מפרישים מעשר בהמה בזמן הזה? אלא אמר רבה, משום תקלה, רש"י כותב, משום תקלה, דאין לנו על מה להקריב. אנחנו לא בזמן הזה ממתינים להקריב אותו, הרי אין בית המקדש, וצריך לשיהיה עד שיומם. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מחכים עד שיפור בו מום. ויעתי בי לידי תקלה דגיזה בעבודה, או שחתו בלא מום. כל זמן שהבהמה נמצאת על ידינו, יש חשש שלא לא תמתין נכון עד המום, אתה תעבוד איתו וזה אסור, אתה תגזוז את צמרו וזה אסור, או תשחט אותו בכלל לפני שיפול בו מום. כל אלו הם תקלות. אז מפני חשש תקלה אנחנו לא מפרישים מעשר בהמה, כי אם היינו מפרישים מעשר בהמה, אותו עשירי הוא קדוש עם ההגבלות האלו שהזכרנו עכשיו. שואלת הגמרא, ומנה תימא דחיישינא לתקלה? מאיפה רואים שזה מכריע את ההלכה? החשש הזה הוא משפיע. לפני שנתקדם, רק נציין שבשוליים, בצד, כתבנו נושא המשך. אין מעשרים בהמות העידנה מפני חשש תקלה. בהמשך, הגמרא תציע רעיון לאפשר מעשר בלי חשש תקלה, והיינו על ידי הטלת מום בבהמותיו קודם איסורן. אבל בסוף הגמרא תדחה עצה זו ונשאר בזה שלא מעשרים בגלל חשש תקלה. אז אנחנו נחזור לגמרא לתשובה לשאלה, מניין שבכלל חוששים מפני תקלה? דתניא, אין מקדישים ואין מעריפים ואין מחרימים בזמן הזה. אין מקדישים, אני חושב זה מובן מאליו. אין מעריכים, זה הסוג נדר שבו אדם מעריך את, הוא נותן את הערך שלו לבית המקדש. הערך הוא הסכום הכספי שקצוב בתורה, שנקבע לפי גיל האדם ומגדר האדם. ואין מחרימין בזמן הזה. חרם זה סוג של הקדש. הפסוק אומר כל חרם קודש קודשים. אז לא עושים את הדברים האלו בזמן הזה. ואם הקדיש והריך והחרים בהמה, אם מדובר באדם למשל הקדיש בהמה, תעקר. הרש"י אומר על זה, דלא ליתי בא לידי תקלה. מה זה תעקר? הגמרא תפרש את זה לכמן. פירות כסות וכנים, אם אדם הקדיש בזמן הזה אחד מהפריטים האלו, יירקבו, תשים אותם בצד עד שיתרקבו. מעות וכלי מתכות יוליך לים המלח. אז מה רואים? רואים שנוקטים אמצעי הגנה מפני כל זה, מפני חשש תקלה. אז קודם כל לא מקדישים. ברגע שאתה מקדיש דבר, אתה יכול להיכשל בו, ואם הקדשת, אז תנקוט את האמצעים האלו כדי להרחיק את האדם מלתקל מהתקלה, מלעבור על העבירות הקשורות לקודשים. אמרנו בעניין בהמה שאם הקדשת בהמה, מה עושים בזמן הזה? תעקר. ואיזו עיקור? נועל דלת בפניה והיא מתה מעליה, תמות מרעב. והדבר הזה כדי שלא לבוא לידי תקלה. רש"י כותב תעקר דלולטי בא לידי תקלה. הגמרא שואלת, אי הכי, אם יש לחשוש בפני תקלה, בכור נמי? אני מדלג כעת על הקטע שבסוגריים, לשמוע על רצף הקריאה. שאלנו יחי בכור נמי, לקנינו לאודניו לעובדי כוכבים, ולא לקדש מעיקרה, תנקוט אמצעי מניעה מפני חשש תקלה כזאת. אנחנו נחזור ונסביר את זה עוד מעט. אבל גם בבכור, למה אם יש לחשוש לתקלה, למה לא נעשה את הדבר הזה שקראנו? נחזור כעת על מה שדילגנו. כי מה שכתוב פה בתוך הסוגריים היא דבר שאינו מדויק וגם מתקנת. אי הכי, אני קורא עוד פעם, שאם יש לחשוש מפני תקלה, בכור נמי לא לקדש, אז למה מקדישים בכור בזמן הזה? הרי יש חשש שתעבוד איתו, תחרוש איתו, תגזוז אותו, דברים אלו עשויים לעשות בבכור, ולא חוששים מפני זה. הגמרא דוחה מיד, מה זה לא לקדש? בכור בדידן טליה מילתא, מרחם קדוש. מה בכור זה לא? אנחנו יכולים להגיד אין מקדישים בהמות שאחרת יישארו חולין, אז אין מקדישים, אין מעריכים, כמו שאמרנו מקודם. אבל אתה לא יכול להגיד את זה על בכור. בכור נולד קדוש. אז מה רצית לומר בקשר לבכור וחשש תקלה? אחי כאמר, מאחר שטענת שיש לחשוש מפני תקלה ולכן לא מקדישים בזמן הזה, נכון, בכור נולד קדוש, אבל יש אמצעי מניעה שנוכל לנקוט כדי לעקוף ולהימנע מחשש תקלה. ומה זה? לקנינו לאודניו, תקנה את האוזניים של האימהות, של הבהמות. יש לנו בהמה שעוד לא ילדה, בוא נקנה, ניתן לגוי, נעשה שותפות עם גוי באוזן של האימא, וכשגוי הוא שותף בבעלות האימא, מה שנולד אינו קדוש. עוד פעם, נקנינו לאודני ולעובדי כוכבים דלא לקדש מעיקרה. רשי כותב, הכי כמה, הכי פלחינן. הקושיה של הגמרא ככה, הועיל וחיישת לתקלה, מאחר שאתה חושש לתקלה, וזה ההסבר שרבה נתן למה לא מעשרים בזמן הזה. לקנינו לאודניו דאימהות של הפרו, של הבהמות, לעובדי כוכבים, כי הכי דתהווה יד עובד כוכבים באמצע, כמו שראינו מוקדם יותר במסכת, שגוי הוא חלק מבעלות הבהמה, ולא עליתי לידי בכורה, אז הוולד לא יהיה בכור. למה לא עושים את זה? הגמרא ממשיכה לעמוד ב'. אפשר כדרב יהודה. בעניין הבכור יש תקנה אחרת שהוא על פי דבריו של רב יהודה שיותר טוב ממה שהצעת עכשיו. דיום רב יהודה מותר לו לאדם להטיל מום בבכור קודם שיצא לאוויר העולם. רק נוסיף במאמר מוסגר, וזה על פי מה שרשי מביא, והוא מזכיר לנו דברים שלמדנו בעבר, שהעיצה הראשונה פה בעניין הבכור להקנות את האוזן לעובדי כוכבים, בזה אתה מה שנקרא מפקיע קדושת הבכור לגמרי, וזה דבר לא רצוי. אז מה כן ניתן לעשות כדי להימנע מחשש תקלה בעניין הבכור? לפני לידת הבכור, כשהוא עומד לצאת לאוויר העולם, הוא עוד לא קדוש, כי הוא קדוש דווקא ברחם, כלומר ביציאה מהרחם. אפשר להטיל מום בבכור, אז הוא נולד כבכור בעל מום. בכור בעל מום הוא לא מופקע מקדושתו, בניגוד להשתתפות עם גוי, שאז הוא מופקע לגמרי מקדושת, נקרא אפילו מקדושת כהן. מה שאין כן פה, הוא בכור בעמום, נותנים אותו לכהן, אבל לא מקריבים אותו, ואין כאן חשש תקלה כמו שחששנו מקודם, שאולי תבוא לשחוט אותו לפני שנופל בו מום. רשי כותב את הדברים האלו במיוחד בשורה שלישית מראש העמוד, הסיבה שלא משתפים גוי באימהות של הבכורות, משום זה מפקר להוא אפילו מקדושת כהן. נחזור לגמרא. הגמרא שואלת, החנמי במעשר בהמה, אמרנו מקודם שמה לא מפרישים מעשר בהמה משום חשש תקלה. למה לא נעשה כך? בעניין מעשר בהמה, אפשר דשדי בי מומה מעיקרה. הוא יכול להטיל מום מראש לבהמה, נקרא לזה הבהמה עשירית, מראש, לפני שאתה תספור אותו כעשירי, תטיל בו מום, ובכך ניתן לעשר בלי חשש תקלה. לפני שנתקדם בגמרא, הרי התחלנו פה סדרה של סימון חדש, המשולשים שמופיעים בשני כיוונים, וגם מופיע פה פס כפול בשוליים תחת הכותרת מבנה. כתבנו שהמשולשים האלו הם מעקב, השפיץ למעלה שאלות שמטרתן לומר שיש אפשרות לעשר בלי לבוא לידי חשש תקלה. ההפך, המשולשים שפיץ למטה, תשובות שמסבירים למה אי אפשר לאמץ הצעות שהוצעו לאפשר לעשר בלי לחשוש לתקלה. אנחנו עוד מעט נראה את הביטוי וכי תימה עם פס כפום שמבליט אותו, וכי תימה, ניסיונות לומר שיש בכל זאת אפשרות לעשר אבל ניסיונות אלו מיד נדחות. אז נחזור לגמרא. מאחר שהסברנו איך בבחור אנחנו לא נגיד חיים עם חשש תקלה בזמן הזה, כי יש אפשרות להטיל בו מום לבחור לפני יציאתו לאוויר העולם. על זה אנחנו התחלנו שורה שלישית, אחר נמי, בעניין מעשר בהמה. למה אמרת שלא נוהגים לעשר בהמה בזמן הזה? אפשר, תשדי במומה מעיקרה. אפשר להטיל בו מום מראש, ובכך אין חשש תקלה. מתי בא מתי נוצר חשש תקלה? בזמן שאני אומר שצריכים להמתין עד שיפול בו בום, אז תוך כדי ההמתנה זה יכול להיות ימים, יכול להיות חודשים, יכול להיות אפילו שנים. תוך כדי ההמתנה הזאת יבוא לידי חשש, לידי גיזה, עבודה, או אפילו לשחות בלי מום. אבל ברגע שיש מום, זה נופל כל החשש הזה. אז אפשר עוד פעם דשדי בי מומה מעיקרה. הגמרא דוחה, מי ידע היי נפיק, אתה יכול לדעת איזו יצא בעשירי? אתה אומר שתטיל בו בעשירי מום לפני הספירה, לפני המניין. מי אומר שאותו בהמה יצא בעשירי? וכי תימה דמפיק לי בריש עשרה, אתה ממקם את הבהמה שהוא יצא במספר 10. אתה לא יכול לעשות את זה. אבל לא יבקר בין טוב לרע, אמר רחמנה. רש"י כותב פשועה שנייה בקצרות, לא יבקר משמע שהוא לא יוציא אינו, אלא הוא יוצא מעצמו. וחיתמה אפשר, ממשיך הגמרא, וחיתמה אפשר דשדי בי מומה בקולי אדרי. בסדר, אז אתה לא יכול לכוון את הבהמה שהוא יצא במספר עשירי. אז יש עדיין אפשרות, תטיל מום בכל העדר לפני שאתה מעשר. לפני שאתה מעשר כולן הם חולין, ואין בעיה להטיל בו מום, מותר להטיל מום בבהמה. ואחר כך הוא יעשר את הבהמות, והעשירי יוצא כבעל מום. אז הנה אנחנו מעשרים בזמן הזה ואין חשש תקלה. גם זה הגמרא דוחה. אתה מה הצעת שעתיל מום בכל העדר? מהרה ייבנה בית המקדש. ככה אנחנו מלאי תקווה שאוטוטו ייבנה בית המקדש ובעינן בהמה להקרבה ולקה, ונצטרך קורבנות. יש הרבה קורבנות שנצטרך בזמן בניין בית המקדש. אז אם אתה מציע לי להטיל מום בכל העדר, מאיפה אקח בהמה להקרבה? הגמרא שואלת, אז אחי נמי, בבחור בהמה אתה אמרת תטיל בו מום, מהרה ייבנה בית המקדש ובעינן בהמה להקרבה ולקה. הגמרא עונה, אפשר בפשוטים. מה שאמרנו מקודם עניין הטלת מום בקשר לבחור זה רק כשמדובר בלידה ראשונה של אותה פרה, אותה הכבש. אבל אחר כך אין שום בעיה של בחור, אני אקח לקורבנות פשוטים, כלומר מה שלא בחור. הגמרא שואלת, החנמי, בעניין מעשר בהמה, מה היה החשש? שלא יהיה לי בהמות? אפשר בלקוחין. מה שאני רכשתי, מה שקניתי, אני לא צריך להטיל בו מום, שהם הם פטורים מן המעשר בעצם זה שאני, הם לא נולדו בעדר שלי, הם, אני לקחתי, אני קניתי אותם, או ניתנו לי במתנה, אז מבהמות אלו אקריב קורבנות. אז למה אתה אומר שלא מעשרים בזמן הזה ולא סומכים על העצה להטיל בו בהם מום? הגמרא עונה, כיוון דאיהו שדי בי מומה בכולי עדרי ושכיחי מומי דפסלי בקודשים, דאפילו דוקין שבעינם יפסלי, לא שכיחי. שורה תחתונה, מאחר שהעיצה הייתה, אתה תטיל מום בכל העדר. אז זה כבר ממעט כל הבהמות שהם בבעלות בן אדם, שנולדו בתוך עדרם, כבר כולם לא רואים לקרובן, כי הצעת להטיל בהם מום. אז זה כבר מוריד אחוז גבוה מבהמות הרויות לקרובן. ומה עוד? גם בהמות שלא הטילו בהם מום, בהמות שסתם לא, נגיד, לא היה צורך, כי לא נולד אצל אנשים, נגיד, 10 בהמות, אז אין חובת מעשר בהמה. בכל אופן, גם בשאר הבהמות, מומים שכיחים, עד כדי כך שגם דברים קלים ביותר פוסלים את הבהמה. זה מה שגמרא אמרה פה, אפילו דוקין שבעין, אפילו תופעה כזאת שנקרא דוקין שבעין, שהוא נגיד שכיח, הוא פוסל בתור בעל מום בהמה מהקרבה. אז בסוף היום, אם אנחנו נציע את ההצעה הזאת של הטלת מום בחולי עדרי, יוצא לא שכיחי, לא יהיה שכיח בהמות להקרבה. ומשום אחי פשוט לא מפרישים מראש מעשר בהמה מחשש תקלה. ואולי רק נוסיף שיש כוח לחכמים, למרות שאתה אומר שמעיקר הדין, אמרנו או רמזנו לכך לפחות, שמעיקר הדין מעשר בהמה שייך בפני הבית ושלא בפני הבית, ככה ראינו במשנה. ואז שאלנו, למה אם כן לא עושים, לא מפרישים מעשר בהמה בזמן הזה? התשובה, מפני חשש תקלה. ויש כוח לחכמים, למה שנקרא, לעקור דבר מן התורה בשבי אל תעשה, באומרם אל, פשוט תהיו פסיביים, אל תעשו את המצווה. אז לחכמים יש להם כוח לגזור גזרה כזאת, וזה כדי לשמור שוב פעם בפני התקלה. נמשיך בגמרא, ואולי קודם לכן אנחנו נסתכל בשאלה תחת הכותרת נושא. כתבנו להסביר למה היה צורך למשנה לומר דאין מעשר בהמה נוהג במוקדשים. אז הגמרא אומרת ציטוט מהמשנה בחולין, אבל לא במוקדשים. שואלת הגמרא, מוקדשים? פשיטה, להבדיל דיינינו, זה לא שלו. אתה, ברגע שאתה מקדיש משהו, זה עובר לבעלות אחר, בעלות של בית המקדש. אז אני לא צריך להגיד שמעשר בהמה אינו נוהג במוקדשים. תתאר לעצמך שאתה תפריש מעשר בהמה מבהמות השכן, ודאי שלא. אז גם כאן, למה המשנה צריכה לומר שמעשר בהמה אינו נוהג במוקדשים? הגמרא עונה, בקודשים קלים, ניקח לדוגמה קורבן שלמים, הוא נקרא קודשים קלים, ועליבה רבי יוסי גלילי, והמשנה שלנו היא לפי שיטת רבי יוסי הגלילי, דמר קודשים קלים ממון בעלים הם. הם לא נחשבים, נקרא לזה בדיוק של בית המקדש. בזמן, ברגע שאדם מקדיש קורבן שלמים, לא אומרים שהוא עבר הבעלות לבית המקדש. אז זה כן נחשב שלו. דתניא, וכאן אנחנו נביא מקור שבו רבי יוסי גלילי אומר את דברו. הפסוק והנושא שעומד ברקע זה קשור לעניין שבועה של שומר שנשבע לשקר על פיגדון שכן נמצא ברשותו והוא כופר בו. ושם הפסוק אומר, הוא מעלה מעל בשם וחיחש בעמיתו. לרבות קודשים קלים שם ממון בעלים, דברי רבי יוסי הגלילי. אני לא חושב שאנחנו צריכים להרחיב, לצלול למקור הזה ולקור שעומד מאחוריו. מספיק לנו לומר שלפי רבי יוסי הגלילי, קודשים קלים מוגדרים כממון פרטי. סלקה דייטה חמינה, לעשרו. אם יש לך משל עשרה קורבנות שלמים ברשותך שהם נולדו השנה, אז בואו נפריש ונספור, והעשירי יהיה גם מעשר בהמה. זה מה שהייתי חושב. כמה שמלן שלא עושים את זה. אם מה שיש לך בעדר עדר של או עדר של אלו שנולדו השנה שכולם הם קורבן שלמים, המשנה מלמדת אין מפריש, והמשנה אליבא דרבי יוסף וילי אין מפרישים מעשר בהמה. שואלת הגמרא, והמה החינמי? ואמר, בכל זאת לא אומרים כך, הרי אמרת שזה ממון בעלים, אז תפריש כל עשירי שנולד השנה, שאומנם הקדש אותו כקורבן שלמים, והוא יהיה גם במעשר בהמה. הגמרא עונה, יהיה קודש, בעניין מעשר בהמה כתוב יהיה קודש, אמר חמנה, כך התורה אומרת, ולא שכבר קדוש. התורה לא מתכוונת שמעשר בהמה יהיה שייך בדבר שכבר קדוש, וכבר הקדשת את הכבש או העגל הזה כקורבן שלמים, וזהו, אז אין מעשר, לא שייך לדבר עליו כמעשר בהמה. הגמרא כאן מתחילה קושיה ארוכה. תאמה דכתב רחמנה, יהיה קדוש. הסיבה שקורבן שבהמה שהקדשתי כקורבן שלמים אינו נכנס למניין לקראת מעשר בהמה זה בגלל מה שכתוב יהיה קודש. עליו אחי, ואם התורה לא הייתה כותבת יהיה קודש, הווה חילה קדושת מעשר להיו, אתה אומר שכן היה חל בנוסף לקדושת שלמים שכבר היה עליו בגלל שאתה הקדשת אותו כקורבן שלמים, יחול גם קדושת מעשר בהמה עליהם. איך זה יכול להיות דבר? השתה קדושה חמורה, הקדושה קלה לא חיילה. אנחנו נסביר המושג הזה עוד מעט, אבל אפילו בלי להבין אותו לעומק מהמילים אתם רואים דבר שהוא יותר גבוה בקדושה, קדושה חמורה לא חלה על דבר שכבר קדוש, אפילו עם הקדושה קלה יחסית. קדושה קלה, הקדושה קלה מבעיה. קדושה קלה, למשל, מעשר בהמה, הוא נחשב קדושה קלה, ודאי שהוא לא יחול על עוד דבר שהוא קדוש, קדושה קלה, דיינו שלמים. אז מה אני צריך פסוק לומר דבר שמהיגיון הייתי מבין מעצמי? אנחנו נדלג על הקטע שבסוגריים כדי להגיע מיד לתשובה. עד הסוגריים עיקר השאלה כתבנו בכוכבית בשוליים, בתוכה מובא הרקע והמקור לקדושה חמורה אינה חלה על קדושה קלה. אז עכשיו למה עדיין יש צורך לפסוק לומר שמעשר בהמה לא תחול על שלמים? התשובה, מהו דתימה הטעם בניין קדושה חמורה לא חלה קדושה קלה, תכל בימה לאו לעולה קיימה. לא נורא אם אני אגיד שיש לי דבר שבקדושה קלה, אני אומר שקדושת עולה, שזה קורבן עולה, כולו נשרף, כולו כליל על המזבח, הוא דבר שאפשר להגדיר אותו כקדושה חמורה. לא נורא אם קדושת עולה לא יחול על השלמים. כי למה? כי כל בהמה בכלל מראש לב לעולה קיימה. אבל הכה, דכל בהמה למעשר קיימה, כל בהמה ראויה להיות מעשר בהמה. כל מה שנולד כל שנה בעדר של בן אדם מפרישים עשירית כמעשר בהמה. אז כל הבהמות נכנסים לתחום הזה של מעשר בהמה, של אפשרות להיות העשירי. אף אגב דאפטישה, למרות שיש עליו קדושת שלמים, לא פקע איסורה דמעשר מינה. אז יש צד לומר שקדושת עשירי לא יפקע ויחול. עוד קטע שבסוריים נדלג, כמה שמלן הפסוק יהיה קודש ולא שכבר קדוש, שגם בקשר למעשר בימה, למרות החשיבות שלו, המיוחדות שלו, שהוא שייך לכל הבימות, הוא לא יחול על דבר שכבר קדוש. אנחנו דילגנו על כמה קטעים כדי לשמוע על רצף הקריאה והחשיבה שלא נלך לאיבוד. עכשיו אנחנו נחזור על מה שדילגנו. שאלנו, ואנחנו התחלנו שאלה קושה ארוכה, למה יש בכלל צורך לפסוק יהיה קודש ללמד שקדושת מעשר בימה לא יחול על דבר שכבר קדוש כשלמים? אם אנחנו אומרים שקדושה חמורה לא חלה על קדושה קלה, קדושה קלה, הקדושה קלה מבעיה, אנחנו נמצאים בגמרא שתי שורות לפני הרחבות, אז למה יש צורך לפסוק? אחרי הקטע שבסוגריים אמרנו נקבל את התשובה. מה היא? בתוך הסוגריים הגמרא שואלת, מה זה אין קדושה חמורה חלה על קדושה קלה? מה הרקע לזה? מה המקור לומר את זה? דתנן. אחד קודשי מזבח ואחד קודשי בדק הבית, מה שהוא קדוש להקרבה על המזבח, מה שהקדשת או מה שהקדשת לאוצר בית המקדש, לבדק הבית, אין משנין אותן מקדושה לקדושה. אם דבר קדוש לקדושת מזבח, אתה לא יכול להעביר אותו לאוצר בית המקדש. רש"י כותב מקדושה לקדושה, שאין קדושת מזבח חלה על קדושת בדק הבית. ויאף אגב לקדושת מזבח חמורה, זה הדוגמה שהיינו רוצים להדגיש, ולא קדושת בדק הבית על קדושת מזבח, שחייב ליתן דמיהם לבדק הבית. אתה לא, אם אתה למשל הקדשת בהמה כקורבן, ואתה מחליט אני רוצה להקדיש אותו בקדושת בדק הבית, אז כקורבן ודאי תקריב אותו כקורבן, אבל אולי אתה בזה שאמרת אני רוצה להקדיש אותו בקדושת בדק הבית, אתה מתחייב להעביר שוויו לאוצר בית המקדש? לא, זה לא חל. אז אנחנו רואים, וקראנו את זה כבר ברש"י כאן, שמזה שאומרים שקדושת מזבח שהוא קדושה חמורה, יותר חמור, יותר קדוש מדבר שהקדשת לאוצר בית המקדש, ובכל זאת קדושת מזבח לא חלה על מה שכבר הקדשת לבדק הבית, זה המקור למה שאמרנו שאין קדושה חמורה חלה על קדושה קלה. ממשיך הגמרא, אבל מקדישים אותו הקדש עילוי ומחרימים, לשון חרם, ומחרימים אותו. רש"י כותב הקדש עילוי, מה זה? טובת הנאה שיש לו מקדושת מזבח יכול ליתן לבדק הבית, וזוהי טובת הנאה. זה יכול ליטול סלע מישראל אחר. אם יש לך למשל קורבן, זה נקרא קדושת מזבח, אתה יכול לקבל תשלום מחבר שלך ישראל אחר, ותמורת הכסף שתקבל על מנת שיתננה לבן ביתו כהן. יש לו נכד, לאותו חבר שלך ישראל, יש לו נכד שהוא כהן. הבת של חבר שלך התחתנה עם כהן, והנכד ממילא כהן, להקריבה, ואז הוא ייקח את הקורבן הזה כקורבן פרטי ויקריב אותו, והוא מרוויח את החזה ושוק, כדמר בפרק עד כמה. עכשיו לשון עילוי, היינו שמעלה בדמים אותו שיעור טובת הנאה ונותן לגזבר, זה לבדק הבית. אז זה מה שהמקור שקראנו עכשיו, מקדישים משהו קדוש למזבח, הקדש עילוי, והסכום הזה אתה יכול להתחייב לתת לבדק הבית. וגם מוזכר מחרימים אותו, רש"י כותב הוא מחרימים אותן, בקודשי מזבח מחימים ניתן לכהן כפי טובת הנאה שיש לו בהן. אז אפשרויות אלו חלות על מה שנקרא טובת הנאה שבהם, אבל מה שמיועד למזבח הוא יישאר ככה כקורבן לקדושת מזבח, ולא, ואי אפשר להעביר אותו לקדושת בדק הבית. וכמובן ההפך הוא מה שיותר חשוב לנו, שאין קדושת מזבח חל על מה שקדוש לבדק הבית, למרות שקדושת מזבח חמורה. אז השאלה שלנו כעת, וסיימנו את הקושיה, למה בכלל יש פסוק יהיה קודש ללמד שאין קדושת מעשר בהמה חלה על שלמים, בזמן שמהיגיון הייתי יכול לדעת את זה. הגמרא עונה, מהו דתימה בלי הפסוק? זה הטעם בעניין שאמרנו שאין קדושה חמורה חלה קדושה קלה, הטעם דכל בהמה לאו לעולה קיימה. אז אם יש לי בהמה שהקדשתי לברק הבית, זה לא נכון לומר שלולי ההקדשה לברק בית הייתי מקריב אותו כעולה. לא, כל בהמה עומדת להיות קורבן עולה, היינו קדושה חמורה. אז במקרה כזה אני מבין למה קדושה חמורה לא חלה על קדושה קלה, וביתר דיוק למה קדושת מזבח לא חלה על קדושת ברק הבית, כי לא כל בהמה עומדת להיות קורבן עולה. רש"י אומר בשורה שלישית לפני הרחבות, מהו דתימה? הטעם, היינו טעם את זה לא חי לקדושת מזבח הקדושת ברק הבית, דכל בהמה לאו לעולה קיימה, שהרי רוב בהמות עומדות לאכילה, כלומר אכילת חולין. הלכך כי הקדשה לברק הבית שפיר הקדשה וגמרה וחילה עלי קדושת ברק הבית, תתו לא יכול לשניה לקדושת מזבח. מאחר שהקדשת אותו לקדושת ברק הבית, זה הקדש גמור, טוב עשית, ואין מקום לומר שאני יכול לשנות אותו לקדושת מזבח, כפי שאמרנו, כי לא כל הבימות עומדות להיות קורבן עולה. אבל לגבי מעשר, דכל בהמה למעשר קיימה, כפי שאמרנו, בשעה שנולד לבן אדם מספיק לידות בעדר שלו, כל הבימות האלו הם מועמדים להיות מעשר בהמה. אף אגב דאקדשה לשלמים לא פקע תורת מעשר מינה, למרות שהקדש אותו כשלמים, יש מקום לחשוב שעדיין יש צורך לספור אותם ולמנות אותם לשם מעשר בהמה. אם כן, אני כן צריך פסוק. אנחנו נחזור לגמרא, אבל הכה דכל בהמה למעשר קיימה, כמו שראינו עכשיו ברש"י, אף אגב דאקדשה לא פקע איסורא דמעשר מינה. למאי נפקא מינה, דילגנו את השורה הזאת מקודם בסוגריים. הרי מה אתה רוצה לומר פה, שעל קורבן שלמים יחול מעשר בהמה לולי הפסוק? אבל הוא כבר קודש, הוא כבר קורבן, מהי נפקא מינה בזה שהיה חל גם קדושת מעשר בהמה על קורבן שלמים? התשובה, יש נפקא מינה בלא ימכר ובלא יגאל. כקורבן שלמים, אם נופל בו מום, אני יכול לפדות אותו, הוא נקרא פסולי המוקדשים, ואני יכול למכור אותו. מה שאין כן דבר שיש בו קדושת מעשר בהמה. אז אם היינו אומרים שחל על השלמים קדושת מעשר בהמה, כשיבוא בו מום, אני לא יכול למכור אותו ולא יכול לפדות אותו, כמשמלן הפסוק של יה קודש ומלמד מעשר בהמה שייך רק בדבר של חולין שהוא יה קודש כשהוא ימנה כעשירי ולא דבר שכבר קדוש. דבר שכבר קדוש לא שייך בכלל למעשר בהמה. ציטוט מהמשנה, דיבור מתחיל: ונוהג בבקר ובצון ואין מתעשרים מזה על זה, בכבשים ובעיזים, המשך המשנה, ומתעשרים זה על זה, בחדש ובישן, ואין מתעשרים מזה על זה. כפי שהמשנה קבעה, יש מקרים שמפרישים ביחד, זה הכוונה, מעשרים מזה על זה, לא משנה השוני שבהם לא מהווה עיכוב להפריש מזה על זה, אבל מקרים אחרים השוני כן מעכב, אז צריכים להפריש כל אחד בנפרד, כל קבוצה בנפרד. בסוגיה כעת, ואנחנו אולי נגיד מראש שכנראה הנסיבות יגרמו לכך שאנחנו נגלוש עד דף נון דלת עמוד ב', כי ברגע שאנחנו מתחילים הסוגיה יש מסע ומתן, שאלות ותשובות, אי אפשר, בלתי אפשרי להפסיק אותו באמצע, וגם הנתונים והשיקולים שמוזכרים פה משפיעים מאוד על מה שיובא גם בהמשך דף נון דלת. אז כדי שהכל יהיה ברצף אחד והכל יישאר טרי, אמנם אנחנו לומדים במסגרת דף היומי, אבל כאן אנחנו נתפשר ונגלוש. יש כעת סימון חדש, והסימון הזה ימשיך במשך השורות הבאות, צורת ההוגש, וכתבנו בשוליים שזה מהווה עבורנו מעקב. החלק הצר למעלה שאלות, חלק הצר למטה תשובות, בעניין מעשר בהמה ומעשר דגן, לגבי המעשר מחדש על הישן, כלומר משנה זו על שנה אחרת, המעשר ממין על שינו מינו, בקר וצון, כבשים ועיזים, וראינו שיש הבדלים. הגמרא, כאן מתחילים עם קושיה או הצעה כזאת, ויהיו חדש וישן מתעשרים מזה על זה מקל וחומר. למה לא לקחת בהמות משנה שנה שעברה ולהפריש עליהם מהבהמות שנולדו השנה הנוכחית? ולמה שלא? הרי יש להתיר את זה מקו החומר. ומה כבשים ועיזים שהם כלאים זה בזה, מתעשרים מזה על זה? אי אפשר להפרות מבחינת הלכה כבש עם עיז. אז יש כאן, נקרא לזה, הפרדה בנויה כבר בתוך הקבוצה של כבשים ועיזים, ובכל זאת מתעשרים מזה על זה. אפשר ליצור קבוצה של כבשים ועיזים ולספור ולמנות אותם 1, 2, 3 עד שאתה מגיע לעשיר, ואומר עשיר לי קודש, והנה הוא פותר את הכבשים ועיזים שקדמו לו. זה במילים אחרות מתעשרים מזה על זה. חדש וישן שאינן כלאים זה בזה, כבר אין בעיה להפרות כבש שמשנה זו יחד עם כבש משנה זה. אינו דין שיתעשרו מזה על זה, אם כבר בדין כלאים אין ריחוק, אז בוודאי שבדין מעשרות
שלא יהיה בעיה להפריש מחדש על הישן או ההפך.
תלמוד לומר התשובה לזה, עשר תעשר, בשתי מעשרות הכתוב מדבר, אחד מעשר בהמה ואחד מעשר דגן. ומקיש מעשר בהמה למעשר דגן, הגמרא מקישה, משווה ביניהם, מה מעשר דגן מחדש על הישן? לא, אף מעשר בהמה מחדש על הישן לא. ואם תשאלו, אז מה המקור בעניין מעשר דגן שלא מפרישים משנה זו על שנה אחרת? אז רש"י בשורה מתחת לגמרא מביא, מה מעשר דגן מחדש על הישן לא, דכתיב היוצא השדה שנה שנה, ודורשים מכאן היוצא שנה אתה מעשר, ולא משנה זו לשנה שעברה, ולא משנה שעברה לשנה הבאה. נחזור לגמרא. אז אם הייתה שאלה שיש לאפשר חדש במעשר בהמה חדש על ישן ואכן ההפך, התשובה לכך היא מכוח הקש בתורה בין מעשר בהמה למעשר דגן, ובמעשר דגן אנחנו יודעים שלא מפרישים מהישן על החדש וכן ההפך. הגמרא שואלת, אי הכי, אם אתה עובד עם ההקש למעשר דגן, כבשים ועיזים נמי למה? אנחנו כן מאפשרים להפריש מכבשים על עיזים, אבל נגיד שלא. מקיש מעשר בהמה למעשר דגן, מה מעשר דגן מינה שאינו מינו? לא, אתה לא יכול להפריש תרומות ומעשרות מחיטה לפתור שעורה למשל. אף מעשר בהמה ממין על שאינו מינו? לא. איך אמרת שאפשר להפריש מכבשים על עיזים? הרי זה מין על שאינו מינו, אמרנו שהם כלאים אפילו זה בזה. אז אם יש הקש בין מעשר בהמה למעשר דגן, בואו נאסור מכבשים על עיזים. הגמעונה, רבי, השם ריבוי, רבי, רחמנה, צון. מאחר שכתוב בעניין מעשר בהמה המילה צון, משמע כל צון מין אחד נחשב לעניין מעשר בהמה. שואלת הגמרא, אי הכי, חדש וישן עמי, אם יש ריבוי, דהיינו צון, שיהיה מפריש במעשר בהמה מחדש על ישן, ואמרת שזה לא אפשרי. הגמונה הכתיב עשר תעשר, אבל יש הקש לדגן שאי אפשר מחדש על ישן כמו עץ הדגן. שואלת הגמרא, ומה ראית? למה בחרת להשוות מעשר בהמה לדגן רק לגבי עניין השנים חדש ישן, ולא לגבי מין? שם אתה לא מקיש ביניהם. במעשר דגן אין מפרישים תרומות ומעשרות מסעורה על חיטה, ובמעשר בהמה אתה אומר שכן מפרישים מעיזים על כבשים. הגמרא עונה, אמר רבא, אמר קרא, שנה שנה לשנה אקשתיב ולא לדבר אחר. אני אומר כבר מראש, בואו ננסה לזכור את המימרה הזאת של רבא, אנחנו אמורים בדף נ"ד לחזור לזה. אז מה רבא אומר? שכתוב שנה שנה, וזה אומר לנו יש לנו פסוק בדברים פרק י' פסוק ח"ב, כתוב עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה. ולגבי העניין הזה קיים העקש בין מעשר דגן למעשר בהמה, שלא יפריש מחדש על ישן, ולא לדבר אחר בעניין המינים אין ההקש לא תופס. ברש"י, שלוש שורות מסוף העמוד, לשנה אקשתיב, לשון הקש, מעשר בהמה למעשר דגן, שלא יתרום משל שנה שעברה שנולד קודם אלול על שנולדו לאחר אלול. אלול, ראש חודש אלול הוא נחשב ראש השנה למעשר בהמות.
נחזור לגמרא. תנן התם. הנושא כעת עוסק במקור דאין תורמין ממין על שאינו מינו. אז תנן התם בעניין מעשר דגן. כתוב, אין תורמין ממין על שאינו מינו, ואם תרם, אין תרומתו תרומה. אם אני מפריש שעורה כמעשרות או כתרומה לחיטה, זה לא חל, לא נחשב הפרשה. מנה הנימיני, מה המקור לומר את זה? אמר רבי ימי, אמר רבי ינאי, וימי לה אמר רבי ימי, אמר רבי שמעון לקיש, כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן. המילה חלב בפסוק משמעו תרומה. המילה יצהר זה שמן, תירוש זה יין, ודגן כשמו כן הוא. אמרה תורה, תן חלב לזה, שוב פעם, חלב זה תרומה, וחלב לזה. אצלנו בגמות המסומנות אתם רואים היטב איך שהדגשנו את המילה חלב עם קבקוב, פסק מקובקב. אז התורה מפרידה תרומה לזה ותרומה לזה, ולא מזה על זה. הגמרא ממשיכה לדף נון דלים. אשכחן תירוש ויצהר. רואים את ההפרדה הזאת כשמתבוננים בפסוק, ההפרדה בין תירוש ויצהר. ליצהר יש לו חלב משלו, ולתירוש יש לו חלב משלו. ומילא אני מבין שאני לא יכול להפריש מזיתים על ענבים, או משמן זית על יין. אתם רואים צורה חדשה, צורת הבית, והצורה הזאת ילווה אותנו עד סוף השיעור בעצם, שאתם רואים שממשיך עד אמצע עמוד ב', נון דלת עמוד ב'. בשוליים כתבנו המבנה, כפי שאמרנו, עד עמוד ב' זה מעקב. הצורת בית מופיע בשני כיוונים, עם השפיץ למעלה, שאלות. מניין שלא מפרישים ממין על שאינו מינו, למרות ששניהם מוגדרים כדגן, כמו חיטה על שעורה. הבית הפוך עם השפיץ למטה, תשובות. לכמן הגמרא תדון בהפרשת מינים שונים של בהמות זה על זה. אז אנחנו נמשיך עם שאלה. תירוש ודגן, תשימו לב בפסוק, כתוב וכל חלב תירוש ודגן. התירוש ודגן הם צמודים, הם ביחד אחרי מילה חלב. אז אין תירוש ודגן חלב, מילה חלב בנפרד. דגן ודגן, כמו חיטים עשורים, מניין שבכל זאת אין מעשים מזה על זה. תשובה קל וחומר. ומה תירוש ויצר, שאמרנו תירוש ויצר אין באמת נפרד, יש להם חלב נפרד, שאינן כליים זה בזה. אתה יכול לטוע עץ, עץ זיתים על יד גפן, אין בעיה של כליים. ובכל זאת, למרות שאין ריחוק הלכתי או מפריד הלכתי בין תירוש ויצר בעניין כליים, ובכל זאת אין מעשים מזה על זה, לא מפרישים מיין על שמן, תירוש ודגן, דגן ודגן שהם כליים זה בזה, אין עוד דין שלא יתעשו מזה על זה. תירוש ודגן, יש איסור לטוע חיטה יחד עם גפן או חיטה יחד עם שורה, הם כליים זה בזה, אז כבר יש ריחוק מובנית, אז ודאי שלא מפרישים מזה על זה, לא לוקחים מעשרות מזה לפתור את זה. שאלה, ולרבי יושיע בעניין כליים יש לו שיטה יחידנית בכליים, ואנחנו נראה עוד מעט שלא כמו שטענה הייתה שהם התירוש
ודגן או דגן וגם הם כלהם אפילו רבי יושע דמר עד שיזרה חיטה ושעורה וחרצן שזה הגפן במפולת יד בתוך אותו חור באדמה אז עד אז אין כלאים היכי מייטילה איך רבי יושע יביא את את המסקנה איך הוא יגיע למסקנה ש אין מפרישים בכל זאת מדגן מחיטה אסורה לפי רבי יושע ולפי הפיוש של רשי כאן לפי רבי יושע זה לא נחשב או בוודאי חיטה עם גפן עם חרצן לפי רבי יושע זה לא בעיה אז למה לא למה לא מפרישים מזה על זה לפי רבי יושע הרי אין הקר וחומר תשובה מייטי לאחי רבי יושע יגיע בכל זאת למסקנה שלא מפרישים ממין על שאינו מינו בדרך הבאה ומה תירוש ויצר שינן כליים זה בזה אפילו על ידי דבר אחר אפילו אם אתה מכניס איזה מרכיב שלישי דהיינו יש לנו גפן יש יצר הזית ואם הוא זרה מין שלישי או חיטה או שעורה יחד עם הגפן והזית לפי רבי יושע הם אינם כליים אצל רבי יושע כליים נוצר רק עם שני מיני דגן פלוס קרם פלוס חרצן אחרת אין כליים אז לפי רבי יושע הנה שני דברים שאם אתה מוסיף מרכיב שלישי בכל זאת אין איסור כליים ובכל זאת אין מתעשרים מזה הזה בכל זאת יש את הריחוק הזה ההפרדה הזאת בעניין הפרשת מעשרות מזה הזה כי אצלם תירוש ויצר כל אחד יש לו חלק בפני עצמו תירוש ודגן דגן ודגן נכון לפי רבי יושע כעת הם, 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 הם אינם כליים אבל מה שהם כליים זה בזה על ידי דבר אחר אם אתה מוסיף את החרצן למשל לחיטה וסורה יש לך כליים אז שני דברים כאלו שהם נגיד פוטנציאלי כליים אין עוד דין שלא יתעשו מזה על זה אז בוודאי שאין אפשרות להפריש מדגן על מסורים על חיטה גם לפי רבי יושע אז אפשר להגיע למסקנה הזאת הגמרא שואלת ושני מינים בעלמא מנהלן שלא מפרישים מזה על זה עד כאן אנחנו דיברנו על חיטה, שעורה גפן, יצר מה לגבי עגבניות על מלפפונים שלא מפרישים מסות מעגבניות כדי לפתור את המלפפונים מהפרשות תשובה הני הפרשות תרומות ומסות המינים האלו הנוספים חוץ מדגן תירוש ויצר דרבנן נינו וכל דתקינו רבנן כאין דורייתא תקינו הם יצרו את הדינים שלהם במתכונת דורייתא מה דורייתא שני מינים אינן מתעשרים מזה על זה דרבנן נמי יש בשוליים נושא המשך מניין וכתבנו בשוליים מניין דבמעשר בהמה לא מפרישים מבקר עצון אבל מפרישים מכבשים עיזים נמשיך בגמרא אמלי רבה ברב חנן אביי אלא מעטה גבי מעשר בהמה דלא לא כתיב בכל מעשר בקר ומעשר צאן לא כתוב מעשר פעמיים בשוליים כתבנו ויקרא פרק רב זיין פסוק למד ב' הוספנו את הפסוק בכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לשם אז מה אמרנו פה בפסוק בכל מעשר בקר וצאן אין כאן הפרדה אז רבה שואל את הבאי רבה בר רב חנן שואל את הבאי במעשר בהמה דאין ההפרדה הזאת אנחנו ממשיכים לעמוד ב' התאסרו מזה על זה בואו נפריש מבקר על צון אמר לי הביונה אמר קרא העשירי הפסוק שכבר קראנו לקראת סוף הפסוק כתוב העשירי ומזה לומדים תן עשירי לזה ותן עשירי לזה רשי כותב למעלה שהוא הראשונה אמר קרא העשירי דסמך מעשר אבקר כמו שאמרנו מקודם בעניין חלב יצר חלב תירוש יש כאן גם מילות נגיד מפרידות או מייחדות כל אחד בנפרד אצל בקר כתוב צמוד למילה בקר כתוב מעשר ועשירי הוא שמח הצון כלומר אתה קורא בהמשך אחרי בקר אתה קורא צון ואחרי צון מופיע העשירי תהשתקטיב מעשר הכל חד וחד נחזור לגמרא איהכי אם במעשר בהמה קיים גם כן הפרדה הזאת כבשים ועיזים נמי שלא להפריש מזה על זה ורשי שוב שורה שנייה מראש העמוד כבשים ועיזים נמי לא נעשרי כלומר זה על זה כי היחידו לי הכתיב חלף היצר וחלף התירוש התירוש ודגן ודרשינן דגן דגן מקר וחומר תירוש ויצר אמרנו שיש קר וחומר מתירוש ויצר שאינם כליים זה בזה ובכל זאת לא מפרישים מן החדש על הישן דגן ודגן שהם כן כליים זה בזה אז בוודאי לא מפרישים מחדש הישן אז כמו שראינו שם בעניין דגן ודגן מקו החומר תירוש יצר והחינה מדרשין על קו החומר חדש וישן אז באותו תקן נאמר שכבשים ועיזים שלא נפריש מזה על זה כמו שאמרנו על חיטה על סורה הגמרא עונה וצון משמע כל צון אחד בפסוק של מעשר בימה כתוב וכל מעשר בקר וצון המילה וצון כולל אותם ביחד את הכבשים והעיזים שורת הגמרא אחה נמי ודגן משמע כל דגן אחד אז למה בחיטה וסתה אומר לא מפרישים מזה על זה אמר אביי אנחנו מציינים אותו כמספר אחד אחר כך יהיה התייחסות של רבא אביי אומר תשובה על פי פסוק הוא אומר ראשיתם וכן אמר רב אלעזר ראשיתם רשי כותב ראשיתם סמוך לדגן הווי ראשיתן לומר תן ראשית לכל דגן ודגן זה נמצא בסדר ויקח כוח בפרשה ויקח כוח ובשוליים הוספנו את הפסוק שהזכרנו עכשיו במדבר פרק י' ח' פסוק י' ב' כתוב כל חלב יצר וכל חלב תירוש ודגן ראשיתם אשר יתנו לשם לך לתתים רק למען הדיוק זה אותו פסוק שהזכרנו לפני כן עם ההפרדה של המילה חלב היצר רק לא ציטטנו את כל הפסוק אז מה שחשוב להדגיש שוב פעם שבעניין חיטה על סורה כתוב ראשיתם וזה סמוך למילה דגן וזה מלמד שיש ראשית ראשית זה התרומות ההפרשות של כל דגן ודגן בנפרד והדרשה הזאת מבטלת נגיד את המשמעות של דגן לכלול את כל הסוגים הדגנים ביחד לא, ראשיתם אומרת אחרת רבא אמר תשימו לב, יש כאן נקודה ארוכה רבא אמר בלא ראשיתם נמי, והגרסה פה מוסיפה כמה מילים, לא מצית אמרת ודגן, משמע כל דגן אחד. לפי שיטת הבעיה, היינו צריכים גזרת הכתוב ראשיתם לבטל המשמעות של דגן. אומר רבה, אין צורך לזה, כי זה יהיה טעות לומר שדגן משמע כל דגן אחד, חיטה, סורת, כולם מין אחד. בשלמה אתם אמינן וצון משמע כל צון אחד. זה שהתורה משתמשת במילה וצון, היא מעבירה לנו מסר שכל צון אחד, לכן אני יכול להפריש מכבשים עליזים בעניין מסר בימה. דאי סלקה דייתך כבשים ועיזים נמי, כוונה לא מעשרים ההדדי, לא מפרישים מזה על זה, לכתוב וכל מעשר בהמה. אני מדלג על השלוש שורות של הסוגריים. בקר וצון, למה לי? אם היית אומר שכבשים ועיזים לא מפרישים מזה על זה, היה מספיק לכתוב בתורה וכל מעשר בהמה בלי להוסיף בקר וצון. אני ממשיך איפה שעצרנו בדילוג. בקר וצון, אז מה הצורך בבקר וצון? אחרי שהתורה כותבת וכל מעשר בהמה, שיש מצוות הפרשת מעשר בהמה, למה התורה כותבת בקר וצון, שזה מין פירוט כזה? אז היא מלמדת ככה, בקר וצון הוא דאין מתעשרים מזה על זה, דווקא עגל וכבש לא מפרישים מזה על זה, אבל כבשים ועיזים מתעשרים. אז בעניין מעשר בהמה, המילה צון היא רב משמעות, היא מלמדת שכל צון אחד. אבל הכה, בעניין הדגן, מה, אתה חושב שהתורה כותבת דגן ללמד שכל דגן מין אחד? Oh, אבל הכה, מי סגי דלא כתיב דגן לימוד אישר מינים? התורה כותבת דגן לא לכלול שעורה וחיטה ביחד כאילו מין אחד. לא, זה לא מטרת התורה. התורה כותבת דגן למעט אורז או שאר קטניות שהם אינן חייבים מדורייתא. אז המילה דגן יש לה מטרה, למעט למעוט שאר מינים, לומר שהפרשתם אינו דורייתא. אנחנו נחזור לקטע שדילגנו. רבה בינתיים אומר לנו ש אני לא צריך ראשיתם לבטל משמעות של דגן, כאילו כל דגן אחד הוא. עצר בהמה, המילה צון היא חיונית בעניין הזה. הגמרא אמרה לפני הסוגריים, דאי סלקא דייתך כבשים ועיזים נמי, הם כמו אותו יחס כמו עגלים על עיזים, או עגלים על כבשים שהם נפרדים, לא מעשרים מזה על זה. אז אם אתה חושב שגם כך בכבשים ועיזים, לכתוב וכל מעשר בהמה. וכי תימה אי כתיב, אני קורא בתוך הסוגריים, וכי תימה אי כתיב וכל מעשר בהמה, שיש מצוות מעשר בהמה, הווה אמינא, זאת אומרת, התורה לא יכול להסתפק בכתיבת כל מעשר בהמה בלי לפרט בקר וצון, כי אם התורה הייתה כותבת מעשר בהמה, הווה אמינא אפילו חיה, שיהיה חיוב מעשרות גם בחיות, וזה אנחנו יודעים שאין. הגמרא אומרת, לא היה לי הווה אמינא, אני לא צריך את הבקר וצון שנראה אחר כך כדי למעט חיה. הייתי ממעט חיה בכל מקרה, תחת מקודשים גמר, ועתי בקו החומר מחדש וישן.
יש גזירה שווה בין הסוגיה של מעשר בהמה ושאר קורבנות, המילה תחת. ואין הווה מינה לחשוב שחיות היו במסגרת מעשר בהמה. אנחנו נסתכל ברש"י בדיבור המתחיל וכי תימה. רש"י כותב וכי תימה אי כתב בהמה בלי בקר וצאן, הווה אמינא, חיה בכלל בהמה ולחייב חיה במעשר, כי לקיימא לה בבבא קמא חיה בכלל בהמה להרבעה. זה שהתורה אוסרת רביעה וכותבת בהמה, יש לדעת שגם חיה בכלל האיסור הזה. משום עכשיו, משום הכי, השיקול הזה לכתוב, אם הייתה כותבת בהמה בלי בקר וצאן, הייתי חושב חיה בכלל מעשר בהמה, לא נכון. משום אחי, לא הווה צריך למכתב בקר וצאן. דנה גמיר תחת תחת מקודשים, הייתי לומד מגזרה שווה בקודשים, כתיב הכה תחת השבט וכתיב התם תחת אמו, והתם בניין קורבנות חיה לא, בניין קורבנות אני יודע שחיות אינם קשרות לקורבן, תכתיב שור כסף איז, כולם בהמות אינם חיות. הלכך לכתוב בהמה עכשיו, ואני לא מסתכן בזה שאני כותב בהמה לחשוב שגם חיות יהיו בכלל מעשר בהמה, תכתוב בהמה ואתי בקר וחומר מחדש וישן דמין בשינו מין או לא. ועניין למשל כבשים, להפריש כבשים על עיזים במעשר בהמה, הייתי אומר אם הייתה תורה כותבת רק בהמה שאסור לעשות מעשר בהמה מכבשים על עיזים, זה מין על שינו מינו, בקר וחומר מחדש וישן, אם חדש וישן שהם אינם כליים זה בזה, אסור בכל זאת להפריש מזה על זה. כבשים ועיזים שהם כן כליים זה על זה, ודאי שלא מפרישים מזה על זה. ולהכי כתב בקר וצאן למימרא דבקר וצאן הוא דין מתעשרים, כלומר עגל על כבש לא, הצאן וצאן או כבש על עז או ההפך מתעשרים. אז הצורך לפסוקים בהמה, בקר וצאן, מובן מאליו, מובן אומר רבה. זה, אז לכן המילה צאן שהתורה כותבת, וצאן משמע כל צאן אחד, והמילה צאן הייתה חיונית כמו שהוכחנו עכשיו, אלא אחה גבי דגן שרצית לומר, שהבאי רצה לומר שדגן משמע כל דגן אחד, ולכן אני צריך ראשיתם כדי לבטל את המשמעות הזאת, זה לא מתחיל. אלא אחר גבי דגן לא מסתבר קרא למדרש תירוש ודגן ודאין מתעשרים, הדגן ודגן מתעשרים. בגלל שכתוב המילה בדגן, הייתי חושב שכל דגן מין אחד. ומי סגיה דלא כתב דגן לימודי שער מינים? דלא לחייבו במעשר מדורייתא. התורה הייתה חייבת לכתוב דגן, לא כדי להשמיע או לרמוז שכל מין דגן אחד הוא, לא. אלא לומר שדגן חייב מדורייתא, בניגוד לשאר מינים, מלפפונים, שאר ירוקות, שאינם חייבים מדורייתא. נחזור לגמרא. זה מאחר שרבא מבין שהמילה דגן לא היה משמע כל מין דגן אחד הוא, אלא התורה כותבת דגן כדי למעט שאר מינים, אז ממילא אני לא צריך את הראשיתם כמו שאבאי אמר כדי ללמד שכל מין דגן בנפרד. לא הייתי מבין אחרת שבוודאי כל מין דגן בנפרד. מתקיף לרב הונא בר נתן. אנחנו ממשיכים עם שאלה, עם קושיה בגמרא. רב הונא שואל, אימא, זה שהתורה כותבת בקר וצון, אימא, לעבור לבקר וצון, כאילו ההפך ממה שאמרנו עד עכשיו, שהתורה כותבת בקר וצון ללמד שמפרישים מעשר בהמה מבקר על צון וכן ההפך. אמר לאמר זאת רב ריד רב נחמן, לרבה אית לאינמי, אולי הייתי צריך להקדים, וזה מובא ברש"י, שמה שעומד מאחורי קושיית רב הונא, מאחורי ההצעה שלו לעבור בבקר וצאן, רש"י, נסתכל ביחד, אימא לעבור לבקר וצאן, כלומר, מנהלי לרבה דלהכי כתיב בקר וצאן, דלא יתעשו מזה על זה, אימא להכי פרטינו קרא בעדיה לעבינו דלעשו ההדדי. דאי הווה כתב בהמה בלי בקר וצאן, הווה מיתינן מחדש וישן דמין בשינו מינו לא, כמו שאמרנו מקודם, הקר וחומר שהם מחדש וישן שהם אינם כליים זה בזה, ובכל זאת אסור להפריש מזה על זה. שני מינים שהם כליים זה על זה, ודאי אסור להפריש מזה על זה. ולהכי עד קירינו המילים בקר וצאן בהדיה לממרה דלעשרינו הדדי, כלומר בכל זאת אפשר להפריש מזה על זה. וכסר כדאי תחתי רב הונא, והרב הונא פה שהוא המתקיף, שהוא מעלה את הקושיה שלו, ההצעה שלו, הוא חושב תמיד רבה לטלי ראשיתם, כמו שרבה דחה הדרשה של ראשיתם של אבאי ליאל, אין לו ראשיתם בעניין הדגן כמפריד, כי ממילא אני לא מפריש מחיטה עשורה בלי הראשיתם. אז כמו שרבה לא דורש את המילה ראשיתם, העשירי נמי לטלי לרבה לדרוש, כמו שכן אמרנו מקודם בשורה השנייה מראש העמוד, וזה מה שאבאיה אמר, תן עשירי לזה ועשירי לזה. הואיל ולא כתב מעשר בקר ומעשר צאן, מאחר שהתורה לא פירטה ולא הפרידה, כמו שכן ראינו אצל התרומות ומעשרות, חלב יצהר, חלב תירוש ודגן, לא כתבה מעשר בקר ומעשר צאן, אז כמו שרבה אין לו את ההפרדה הזאת, אז למה לא לומר בשיטת רבה, וזו קושיית רב הונא בריאות ברת בר נתן, שיש לעבור לבקר וצאן, יש להפריש מעשר בהמה מבקר צאן. אז על זה אנחנו רואים בגמרא, אמר לי מור זוטרא ברי דרב נחמן, לרבה אית לי נמי העשירי, מה שהבאי הזכיר מראש המורד, רבה גם כן מסכים עם זה. ומזה לומדים בקר העשירי, יש מעשר בפסוק שאמרנו מקודם, ויקרא פרק כ"ז פסוק ל"ב, הוא מובא למעלה אצלנו בשוליים, שם כתוב בכל מעשר בקר, אז לבקר יש מעשר שלו. וההמשך הפסוק בצאן, כל אשר יבוא תחת השבט העשירי, והעשירי זה שייך לצאן. אז זה מה שמפריד בין בקר וצאן, ולכן ההצעה של רב הונא בר נתן שיש לעבור בקר צאן, זה לא שייך לרבה, כי הוא מקביל את העשירי, תן עשירי לזה ועשירי לזה, בקר וצאן בנפרד. איכא דאמרי, אמר רבא, תשימו לב, יש פה מספר אומרי שתיים. ומעלה, בשורה שישית מראש עמוד, רבא הופיע ואמר בלו, ראשיתם, נמי לא מציל אמרית, ודגן משמע כל דגן אחד. אז כאן זה איקה דרמי על לשנה ראשונה, כאן לשנה שנייה, אמר רבא, בלו עשירי זה בקשר למעשר בהמה. נמי לא מצית אמרית בקר וצון מתעשרים מזה על זה. למה גם בלי זה הייתי מבין שבקר וצון לא מתעשרים מזה על זה? דאית קש, מעשר בהמה למעשר דגן. מה מעשר דגן ממינה שאינו מינו? לא. אף מעשר בהמה ממינה שאינו מינו? לא. אז רואים שרבה בוא נגיד מתלהב או נהנה מהעקש בין מעשר בהמה למעשר דגן. כמו שבמעשר דגן ממין על שאינו מינו לא, ומה היה המקור לדבר הזה, אז יכול להיות כמו שאבאי אמר מקודם שראשיתם מלמד כך. ובכל אופן, כמו שאצל דגן לא מפרישים מסעורה על חיטה וכן ההפך, אף במעשר בהמה לא מפרישים ממין על שאינו מינו. ובכך לא מפרישים מבקר הצון ולא צון על בקר. שואת לגמר, והרב ההודי אמר שנה, ואני המלצתי מוקדם יותר לנסות לזכור את הדרשה של רבא. רבא אמר שבעניין ההקש בין בין מעשר בהמה למעשר דגן זה רק לגבי שנה בשנה, כלומר ישן וחדש לא מפרישים משנה זו על שנה זו. והוא אמר לשנה הקשתיו לשון הקש ולא לדבר אחר, ולא נאמר כמו שבדגן לא מפרישים ממין על שאינו גם בקר וצון. לא, אני לא לומד ההקש בין מעשר בהמה לסמר דגן לשום דבר מעבר לעניין חדש שנה זו לשנה זו. אדר בי רבה מאה היא. הגמר אומרת בתשובה ראשונה לקושיה הזאת, רבה חזר בו. כלומר רבה מקבל שיש להרחיב את ההקש בין מעשר דגן למעשר בהמה מעבר לשנה זו על שנה זו, לא רק לגבי זה, אלא גם לגבי עלמין משנו מינו, כלומר בקר וצון גם לא כמו עצם מעשר דגן. ובאי דהמה, עוד תשובה לשאלה הזאת, חדה מיני רב פאפה אמרה. זה לא כאילו יש איזו סתירה או קושיה תוך מילותיו של רב עצמו, אלא אחד מהמימות האלו היה בשם רב פאפה. אם לדוגמה רב פאפה הוא זה שאמר לשנה הקשיתי ולא לדבר אחר, זה לא אומר שרבה היה מגביל, וממילא אין כאן שאלה להקשות, והרי הוא אמר לשנה לשנה הקשיתי ולא לדבר אחר. אלא כמו שבדגן לא מפרישים ממין על שאינו מינו, גם במעשר בהמה לא מפרישים מבקר על צאן. עד כאן שיעורנו להיום.